אז בואו נתחיל. יצא לנו בשבועות האחרונים לדבר על רבי נחמן, ויצא לנו לספר חלומות שלו, ויצא איכשהו שזה יצא שאנחנו מדברים על חלומות של רבי נחמן, על הפחדים שלו, על תחושות. דיברנו גם שיעור אחד על כל הנושא של תאוות הניאוף ומיניות, בריאה, בכל הנושא של רבי נחמן ומה הוא מספר על זה. ולפני שבועיים נתקלתי בחיי מאורן במשהו שרבי נחמן מספר על עצמו, וזה מאוד הפתיע אותי, כי קודם כל דיברתי על זה גם בפעם הקודמת, כמה מפתיע שרבי נחמן, שהוא נחשב הצדיק, רבנו וכדומה, יש לו איזשהו מקום של פתיחות וישירות עם התלמידים שלו לדורותה, מה שנקרא. אנחנו גם סוג של עוד דור שלומד ממנו ואת הכתבים שלו, כמו שהוא אמר, עד ביאת משיח הדברים שלי יהיו חיים וקיימים, האש שלי תבער עד ביאת משיח, והאיש שלי תוקד עד ביאת משיח. ומה שמעניין לראות זה שרבי נחמן לא בא אלינו בדמות של צדיק שמדבר על המושלמות ועל הרוחניות הגבוהה בלבד, אלא מספר את כל מה שהוא עובר בנפש, את הפחדים, את הכאבים, את הנפילות, את הייאוש. דיברנו על זה הרבה בשיעור הקודם שלי, וזה הדהים אותי לראות שרבי נחמן פתאום בא ומספר לנו ומגלה לנו שרבי נחמן הייתה לו בעיה עם נושא של אכילה. והוא מעיד על עצמו, ואנחנו נקרא קטע מחיי מאורן על מה שהוא מספר על עצמו, ואז אנחנו משם נעבור לחלום שהוא חלם בנושא הזה, כדי שנבין עד כמה הנושא של אכילה, זה בעצם יהיה הנושא של השיעור היום על נושא של אכילה, כדי שנבין כמה אכילה זה דבר, ולא סתם, כן? אנחנו רואים היום בדור של היום כמה הנושא של הפרעות אכילה, יושבים אצלנו בקבוצות של 12 צעדים. הנושא של הפרעת אכילה זה אחד הנושאים הכי קשים שהאנושות סובלת מהם, וצריך להבין למה ואיך וכמה. ובואו נראה איך רבי נחמן מספר לנו, כשסיפרתי את זה לרוני שאני הולכת ללמד את זה, הוא אומר לי, לא, אני לא מאמין לך, איפה מצאת את זה? זה חידוש, מה? לא, סתם נפתח לי בחיי מאורן, אבל תראו. לא, בוא, הוא מדבר דווקא, אנחנו נעבור איתו את המסע שלו עם אכילה. בוא נראה. וככה מספר רבי נחמן. הייתי רגיל לאכול הרבה מאוד. תאוות אכילה, הוא מספר, היה לו בעיית אכילה, כן? הייתי רגיל לאכול הרבה מאוד, והייתי אוכל בעד ג' ג', זה קיצור כזה, גדולים, כינוי למטבע. זאת אומרת שכאילו בכסף הזה, במטבע הזאת, הוא היה קונה בבוקר, דהיינו בייגל, שהיו גדולים ממש, כמו עכשיו בעתי גדולים, וכן בצהריים, וכן לעת ערב שקוראים מיתג, ארוחה עיקרית, וחוץ מזה אכילת שחרית וערבית, והיו לו איסורים מזה, והשליך זאת. כן? וראה אחר כך שיש לו תאווה גם לאותו המעט שהוא אוכל. זאת אומרת, הוא קלט שהוא נופל בתאוות אכילה, קולט שהוא אוכל הרבה, סוג של בולמי כזה, כן? לא, זה לא נקרא בולמי, כן? אבל יש לו תאוות אכילה והוא אוכל הרבה, והוא מעיד ומספר בצורה הכי פתוחה בעולם. לכן אני גם בשיעור הקודם צחקתי ואמרתי, כשיושב צדיק ומספר לתלמידים שלו, כמו בקבוצת שיתוף כזה של הצעדים, איזה שאנשים באים מספרים את בכנות, בפתיחות, את גם את החסרונות שלהם, בלי לפחד לספר את החסרון, אני לא משחק אותה מושלם, והוא בא מספר לנו שיש לו בעיית אכילה, שהוא אוכל הרבה מדי. ואז הוא אומר, השלחתי את זה, כאילו הצלחתי להתגבר על זה, כן? הוא הצליח להתגבר על זה, אבל אז מה הוא שם לב? וראה אחר כך שיש לו תאווה גם לאותו המעט שהוא אוכל. ונתיישב והתחיל שוב לאכול. כי אמר, מה לי שאני אוכל מעט עם תאווה או הרבה? ולמה לי להפסיד גופי בחינם? והיה מניח את כל התאוות בתוך התאווה הזאת של אכילה. זאת אומרת, הוא בא ושם לב שהוא הצליח מה שנקרא, כמו אנחנו שאנחנו עושות דיאטה, כן? ומחליטות, אנחנו מתגברות על תאוות האכילה. לא אוכלות, לא אוכלות, אבל כל היום על מה אנחנו חושבות? על האוכל. ואז הוא אומר, גם כשהוא היה בא לאכול את המעט, הוא קלט שהוא אוכל את המעט בתאווה. ואז הוא אומר, אז מה זה משנה אם אני אוכל הרבה או מעט, אם התאווה קיימת? אז לפחות אני לא אפסיד את הגוף שלי, לפחות שהגוף שלי, יאללה, מה שנקרא, תאכל אז כבר לפחות, מה הועלת עם הדיאטה שלך? זאת אומרת, אנחנו גם מבינים שיש פה רובד אחר שצריך לתקן. כבר אנחנו מבינים מפה הצעה, שכשיש לי בעיית אכילה, אז הפתרון שלי זה לא עכשיו להרעיב את עצמי, כן? כי התאווה תישאר, וגם הוא אומר את זה במקום אחר, אם אתה ננסה לשבור את התאווה, יצאו לך כמו ששוברים מקל, מה שנקרא, כמו המלך הכוסה מארץ עוץ, תשבור מקל, יצאו לך שתי תאוות. תאוות לא שוברים, לא הולכים בכוח, לא שוברים דברים. זה דבר שהוא לא טוב לטבע שלנו לשבור דברים, זה לא הדרך. אז בואו נראה כאן מה הוא עושה. והיה מניח את כל התאוות בתוך התאווה הזאת של אכילה. זאת אומרת, הוא מספר באיזשהו מקום שהוא הצליח בגיל מאוד צעיר, הוא מעיד על עצמו שהוא היה ערך מאוד בשנים, שהוא הצליח להתגבר על התאווה הידועה של מיניות וניאוף, הוא התגבר על המון תאוות של כעס, של ממון, של כבוד, הוא מאוד העיד על עצמו שהוא התגבר על כל התאוות, והוא אומר, והייתי מניח את כל התאוות בתאוות אכילה. הייתי אומר, טוב, אז יש את התאווה הזאת, זה יצא פה. אז אני אשאר עם התאוות אכילה. השלמתי, טוב, מה לעשות? אז אני עם תאוות אכילה. ופעם אחת, מספר רבי נחמן, הוא היה יושב על השולחן אצל חמיו בשעת הסעודה השלישית של שבת, וישב בזוויות והיה חושך בבית, והוא היה דרכו תמיד לעשות את שלו כדרכו. כי הוא היה יושב, עושה את העבודה הרוחנית שלו, והתחיל לבקש שיראה לו השם יתברך את האבות אברהם, יצחק ויעקב. והוא הבטיח לשם יתברך, כשתראה לי זאת, אשליך גם את זאת התאווה של האכילה. ועשה בזה מה שעשה, ונכנס בזה מאוד עד שישן. ובזקנו, הבעל שם טוב זל אליו בחלום, ואמר לו את הפסוק, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, והקיץ, ונפלא בעיניו, מה שייכות יש לפסוק הנה למה שביקש. אני ביקשתי לראות את האבות הקדושים, מה קשור עכשיו שהבעל שם טוב בא אליי בחלום, ואומר לי, ונתתי עשב בשדך לבהמתך. ובא בדעתו, שאיתה בתיקונים שעשב הוא עין בית, שין, עין בית, כל מיני כאלה, ועין בית, שין, שין תלת הבען, וזהו, אם תרצה לראות הבען, אי אפשר. זאת אומרת, הוא בא ולקח את הפסוק שאמר לו הבעל שם טוב בחלום, ועשה לו את הגימטריות ואת ההבנה, והבין שבעצם אי אפשר לך לראות את שלושת אבות הקדושים, כי אם בסדך לבהמתך צריך אתה לשדד את הבהמיות ותאוות האכילה. זאת אומרת, הבעל שם טוב בא לרבי נחמן בחלום והסביר לו שהדרגה הרוחנית של לראות את האבות הקדושים, אתה לא יכול להגיע לדרגה הרוחנית הזאת בגלל תאוות האכילה. והשליך גם את זאת התאווה ואמר שמעשה זה שייכת למעשה של קבלת התורה וציווה לחזור גם זאת המעשה. זאת אומרת, אנחנו פה באיזשהו סיפור מרבי נחמן מברסלב, שהוא בא ומספר לנו בעצם, בא ומתוודב, עושה מה שנקרא שיח כנה של שיתוף בכנות, שיש לו בעיה עם אכילה, שיש לו תאוות אכילה. אנחנו לומדים מרבי נחמן שהוא בעצם מגדיר תאוות אכילה, שזה בעצם לא קשור אפילו לכמות שאני אוכלת, וזה מעניין לראות את זה, שרבי נחמן מגדיר תאוות אכילה, שזה מקום של, שאתה אוכל מתוך מקום של רצון, ולא מקום של צורך. זאת אומרת, באחד המקומות רבי נחמן מביא ומסביר שתאוות אכילה היא בעצם מקום שאני לא אוכל כי צריך, אלא יש לי שם רצון שמקבל בעצם איזושהי ממשות גדולה מדי. זאת אומרת, גם כשאני מתעסק יותר מדי באוכל, ובאיזשהו מקום הוא מביא את זה גם בהגדרה שכל אותם אנשים, והיום אנחנו רואים את זה כל כך חזק גם בכל הריאליטי שיש בטלוויזיה, כן? הטעם, כל העניינות טעם הזאת, וכל ההתעסקות עובר באוכל, וכל המקום הזה, אז בעצם בא רבי נחמן ואומר, תאוות אכילה זה לא קשור רק לאכול הרבה, זה קשור לזה שאתה מתעסק עם האוכל, שאוכל הופך להיות תכלית ולא אמצעי, ושבעצם אתה בהתגברות של רצונות שמסתובבים מסביב לאוכל, ולא בעניין שזה צורך. עכשיו, זה קצת נשמע אמורפי, אבל אנחנו נקרא עכשיו את המעשה מלחם של רבי נחמן. גם, נכון, ויש גם, אנחנו גם נבין מרבי נחמן איך מתעסקים עם אוכל, מה זה אכילה נכונה, ואיך צריך להתענג על אוכל. יש, אנחנו לאט לאט, אנחנו לא באנו לסיגופים פה, ודרך אגב, גם רבי נחמן, שהוא מדבר על תאוות האכילה, הוא מספר שהוא עושה הרבה סיגופים ותעניות כדי להתגבר על תאוות האכילה. זה מה שהוא מספר פה, שהוא הצליח להתגבר על זה. אבל אז הוא קלט שגם עם המעט אוכל הוא בהתעסקות, ולכן הוא הבין שבעצם זה סוגיה שהוא לא פתר אותה נכון. לעתיד לבוא מה שנקרא בשנותיו המאוחרות יותר, רבי נחמן בא ואומר שאם הוא היה מבין את מעלת ההתבודדות והשיחה עם השם, הוא לא היה מתעסק בסיגופים ותעניות ולא היה משבר את הגוף שלו, כי הוא מספר את זה במקומות אחרים שהגוף הוא משהו שצריך מאוד לכבד אותו, שצריך לכבד ולייקר מאוד את הגוף, ולכן הוא מדבר על מלבושים נעים ועל אכילה נכונה, וזאת אומרת, הוא לא בא מהמקום של הסיגופים, הוא לא בעד העניין הזה. הוא גם לא בעד העניין של לשבור תאוות. הוא בא ואומר שאם אתה תשבור תאווה אחת, ישתפרצו לך כל מיני תאוות אחרות אולי יותר גרועות, וגם התאווה הזאת בסוף תפיל אותך. זאת אומרת, יש אצלו עבודת מידות שהיא באה ממקום אחר לגמרי, ואנחנו לאט לאט נעבור על זה בשיעור ונבין את, את המהלך שהוא מנסה לייעץ לנו ולספר לנו פה.
הרבה מאוד תאוות אחרות גם כן, חוץ מתאוות
האוכל. הוא התגבר על תאוות, הוא מספר, באחד מהמקומות בחיי מוהר"ן, הוא אומר, שאני עוד כשהייתי רך בשנים, התגברתי על תאוות הממון, תאוות הכבוד, הוא מספר שהוא התגבר על כל הדברים האלה.
שאם הוא עכשיו ייפטר מתאוות האוכל, אז הוא ייפול בחזרה.
לא, אז הוא מספר איך הוא עושה את זה נכון. זאת אומרת, ואנחנו רואים שהוא מאוד כנה, אז אם הוא מעיד על עצמו, אנחנו מאמינים לו בסוגיה. היי, ברוכה הבאה. עכשיו, יש פה מעשייה של רבי נחמן, שהמעשייה הזאת נקראת המעשייה הסודית. לא רק שנקראת המעשייה הסודית, אלא בסוף המעשייה, כן, כתוב שרבי נחמן אמר שהוא הזהיר לא לספר אותה. כן? והוא הזהיר לא לספר את המעשייה הזאת, והוא אמר שצריך להיזהר לא לספר את זה לזר. והייתה לי התלבטות אם אני אמורה לספר את זה או לא, ואז החלטתי שאנחנו לא זרות. ברגע שאנחנו לומדות את רבי נחמן, אז המעשייה הזאת היא לוקטה, היא הייתה מועברת, כחלק מהסיפורים והמעשיות והחלומות של רבי נחמן, הייתה מועברת בעל פה, מתלמיד לתלמיד, והמעשייה הזאת הייתה נחשבת המעשייה הסודית, שאנש, מה שנקרא, אנשי שלמה של רבי נחמן, שמרו את המעשייה הזאת אצלהם, זה התגלה בכתב יד, ופרופסור מרק, שאסף את כל סיפורי רבי נחמן מברסלב, מעשיות סיפורים, ליקט כתבי יד מכל מיני מקומות, הוא מצא את המעשייה הזאת. ורבי נחמן בסוף גם כתב משהו שאני, כמו תמיד, אני תמיד אוהבת, תמיד שאני מתחילה סיפור, אני קודם כל בודקת מה כתוב בסוף. הוא מת, הוא חי, הם התחתנו, אל תחזיק אותי במתח. אני, אין דבר, אין ספר מגיל אפס, כן? מי יגיד שהתחלתי לקרוא? אין ספר שאני מתחילה לקרוא, בלי שאני קודם פותחת בסוף, קוראת מה היה, ואז מתחילה מההתחלה בנחת. יאללה, כזאת אני, סקרנית כמו חתול, ואף אחד לא יהרוג אותי. ככה אני, זהו. לא, זה הכי כיף לי ככה. גם לא אכפת לי שמגלמי לי מהסוף של הסרט, אני אפילו מבקשת שיגלו לי. כזאת אני. כן, ככה. אז תראו מה הוא כותב בסוף. תראו מה הוא כותב בסוף. הוא הזהיר, כן, הוא אמר, הוא ציווה לחזור את המעשה הזה עם התלמידים שלו. ואמר שהמעשה הזה יהיה נצרך מאוד לאלה שישנם איתנו פה, אימנו היום, ואת אשר איננו פה. זאת אומרת, רבי נחמן בא ואמר בסוף המעשייה שלו, שהוא סיפר את זה, את החלום הזה לתלמידים שלו, הוא אמר, תספרו את זה פה לאנשים שלנו, וגם לעתיד לבוא תספרו את זה לאנשים שלנו. עכשיו, ברגע שאנחנו לומדות את כעורך הדין נאמנה, אמרתי, אם אנחנו לומדות רבי נחמן, אז אנחנו גם אנש, אז מותר לנו לספר את זה. אבל גם, תראו גם מה הוא אומר פה, הוא אמר, שמעתי בשעה שאתם מריבים זה לזה, עמד שם איש אחד שהיו יראים ממנו שלא יספר את המעשייה הזאת לזר, מחמת שהיה איש כזה שמפטפט בדברים, אך הם לא אמרו כלום מחמת שהוא יראים מרבנו, ואז רבנו ענה ואמר, בעדו אני ערב, ואז רבי נחמן גם אמר, תראו מה רבי נחמן אמר, אם תספרו את המעשייה הזאת, זאת אומרת, הוא מזהיר אותנו לא לספר, מה שנקרא זה סוד, אבל אף על פי כן, אם תספרו, אף על פי כן, אני אהיה אוהב אתכם. אני אמשיך לאהוב אתכם, אומר פה רבי נחמן. גם אם תספרו את זה, אני אמשיך לאהוב אתכם, אך האהבה תהיה כמו שחייקל בשמחה. הוא הביא פה סטלבט קצת על התלמיד שלו חייקל, שלא כל כך היה שמח, כי הוא לא היה בן אדם כל כך שמח, אבל בקיצר, מסוף הסיפור החלטתי שיש לנו מספיק אסמכתות למה כן אפשר לספר את הסיפור. עכשיו צריך להבין שכשרבי נחמן מתעסק עכשיו בנושא של אכילה, כן? הוא מדבר, הוא מספר פה עכשיו מעשייה שהוא מדבר על עצמו. כמובן שהוא לא מצפה מכל אחד ואחד מאיתנו שנגיע בנושא של אכילה ותאוות אכילה למקום רוחני כזה גבוה. אבל יש שם הרבה עצות והבנה שאנחנו צריכים להבין שאכילה היא לא סתם אחת הבעיות הכי נפוצות באנושות היום. זה לא, הפרעות אכילה הן לא סתם הכי קשות היום. כי יש שם בתוך הנושא של אכילה משהו מאוד 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 גבוה. שרבי נחמן עכשיו דרך החלום שלו מספר לנו מה גבוה שם, למה אנחנו משתוקקים, מה העניין שלנו עם אוכל, ואיך בעצם אנחנו צריכים לגשת לאוכל. ואני חושבת שעצם ההבנות ממה שהוא מספר לנו, זה הבנות שיכולות לעזור לנו מאוד בכל הנושא של התמודדות עם הנושא הזה שנקרא תאוות האכילה. ששוב אני אומרת, מזכירה למי שנכנסה בסוף, הוא מגדיר פה את תאוות האכילה רבי נחמן, כשהוא מספר על עצמו ומספר שהייתה לו תאוות אכילה, כשהוא מספר שהוא היה אוכל הרבה, שהוא בא ומסביר פה שזה בעצם תוות אכילה לא קשורה גם לכמות האוכל. עצם ההתעסקות שלי עם האוכל, עצם הפיכת המאכל לאיזה סוג של אלוקות, הייתי אומרת אפילו, סוג של עבודה זרה. כי זה בדיוק המקום הזה שאני לוקח דברים כמו ממון, או כמו מיניות, שאני לוקח את הדבר שהוא בפירוד, ואני הופך אותו לסוג של אלוקות ועבודה זרה, ומתעסק עם האוכל יותר מדי. זה משהו שמעסיק אותי, ואני הופך את זה לעיקר ולא לאמצעי, לתכלית ולא לאמצעי. אז בואו נראה את מה הוא מספר פה בחלום. עכשיו, תוך כדי שאני מקריאה את זה, אני אעשה להקריא את זה מהר, אבל אני נותנת לכם משימה אחת. בתוך החלום הזה שהוא מספר, יש הרבה מצבי תודעה. הוא חולם, הוא מקיץ, הוא נרדם, הוא רכיזיון, הוא מתעורר. אני רוצה שתנסו לעקוב תוך כדי, כשאני מספרת, את המצבי תודעה שהוא עובר. בסדר? כי זה גם חשוב להבין את זה, כי יש לרבי נחמן נטייה בחלומות, שזה מה שטוב בחלומות, למה הוא הרי עבר, הוא עבר מליקוטי מאורן, מתורות, לספר סיפורי מעשיות. הוא בא ואומר, טוב, התורות שלי זה תורות. זה עמוק מאוד, זה זוהר, זה קבלה, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, זה רשי, תהילים. התורות של רבי נחמן בליקוטי מאורן הם מאוד 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 עמוקים, זאת אומרת, זה קבלה, זה זוהר, זה אנשים לומדי ספר מבינים את מה שכתוב פה, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, זו תורה עמוקה. ואז הוא אומר, אני עובר לספר סיפורי מעשיות, כי אני מרגיש שדרך התורות שלי אני לא מצליח להשפיע עליכם. ואז הוא אומר, כשאני מספר סיפור, סיפור לא עובר דרך השכל, נכון? כשאני מספרת לך עכשיו סיפור דמיוני, אז את בפתיחות לקבל את מה שאני מספרת לך. את לא עכשיו מתחילה לסנן דרך השכל, רגע, השולחן ערוך אומר ככה, וזה אומר ככה, ודעת המהר"ל, ודעת זה, ולא, דעת הרמ"א, אנחנו נוהגים ככה, הם נוהגים, לא. כשאני מספרת לך סיפור, אין שכל, הלב שלך נפתח, ואת פתוחה לקבל רעיונות רוחניים. בחלום, רבי נחמן בכלל מתפרע. בחלומות שהוא מספר, ומי שזוכרת את החלום של שבע הקלות שרוקדות בישיבה, עם התלמידים והרבנים, והם רוקדות שם, שזה כאילו כאוס מוחלט מה שקורה שם, אבל זה חלום. בחלום אין מושג של זמן, מקום, זה אפילו קצת מעל ההלכה. זה משהו אמורפי לחלוטין, זה משהו מופשט לחלוטין, ורבי נחמן מרשה לעצמו, בחלומות שהוא גם בא ומספר אותם בפתיחות מאוד גדולה לתלמידים שלו, לחלוק איתם את החלום, לספר פחדים, מה שלמדנו בשיעור הקודם, על החלום שהוא חלם שהחרימו אותו, והוא מצא את עצמו נע ונד, והחרימו אותו מכל דבר, והוא איבד כל שייכות לעולם הזה, את השכל ואת הכל. זאת אומרת, בחלומות יש לרבי נחמן נטייה להיכנס למקומות הכי חשוכים של הפחדים, של המקומות הכי נסתרים שאדם מסתיר בתוך עצמו ולא מגלה, והוא בא ופורס אותם ככה בצורה מאוד חופשית מול התלמידים שלו, בכנות מאוד חזקה. אז בואו נראה את הסיפור הזה, המעשה מהלחם, או מעשה מקבלת התורה, כן? וככה, מעשה שהיה איש אחד, רך בשנים, וכבר אני רומזת בסוגריים, שרך בשנים, רבי נחמן קינה את עצמו כמה פעמים כרך בשנים, גם מי שיודע, רבי נחמן נפטר בגיל מאוד צעיר, הוא לא הגיע לגיל זקנה, ולכן אנחנו גם מבינות פה שהוא מתחיל לדבר על עצמו. והיה לו זקנו גדול מאוד, בסוגריים, כן, אנחנו מבינים שזה הבעל שם טוב, שהיה הסבא, הרבא שלו, וגם הוא בעצמו לא היה איש פשוט. וחלם לו, מספר רבי נחמן, שבא זקנו ואמר לו, שימו לב, אנחנו עכשיו בתוך החלום, ואמר לו שייתן לב למאכלים שיוכל היום. שים לב למאכלים שאתה אוכל היום. בבוקר הקיץ, כן, עכשיו הוא ביקיצה, במצב של עירות, הוא כבר הוברר אצלו בבירור שהחלומות שלו הם אמיתיים, כי הוא כבר ראה כמה פעמים את זקנו הנעל בחלום והיה הכל אמת. והוא לא הבין מה הכוונה בנתינת לב למאכלים, כי מסתמה היה אוכל בכוונת אכילה גם מקודם. זאת אומרת, הוא כבר העיד על עצמו שגם הוא בעצמו היה בעל מדרגה רוחנית, הוא מעיד על עצמו בחלום פה שאותו איש רך בשנים, אז הזקן שלו היה איש מאוד רוחני וגבוה, אבל גם הוא היה לא אדם פשוט, ומסתמה שהוא גם היה אוכל בכוונה גם מקודם, אז הוא לא הבין מה רוצים ממנו, והלך למקווה. ואחר כך אמר איזה כפיתי לך תהילים בכוונה גדולה, והתפלל בכוונה מאוד. וכל בקשתו הייתה שהתפלל שהשם יתברך יעזור לו, שידע מהו נתינת הלב הנעל. ואחר התפילה היה גם כן הולך ומצטער מאוד על זה. לידע הנעל. זאת אומרת, היה לו צער מאוד גדול שהוא לא מצליח להבין מה רמז לו הבעל שם טוב בחלום. ונתייגע, והניח את עצמו על המיטה לשכב ולנוח, וישן. שוב חלום, אנחנו, ליזה תעשה לנו, תרים לנו את הכרטיס. ובא עוד זקנו בחלום ואמר לו, אתה מצטער? מהו נתינת לב? אגיד לך, שהיום רוצים למסור לך התורה. ולא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. ורוצים ליתן לך מן לאכול. והקיץ, והתחיל להצטער עוד יותר, כי הדבר טוב ונפלא מאוד, והתאווה מאוד להשיג זאת, כי מן בעצמו הוא גם כן דבר גדול מאוד, ובפרט שעל ידי זה יקבל את התורה, אבל, ואתה צריך בוודאי לתן לב לזה, ואינו יודע מהו נתינת לב, והצטער מאוד על זה, ונזכר שכתוב במדרש, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן, שקודם אכילת מן היו מטענים, היום שלפני. אנחנו חוזרים פה עכשיו ממש, אנחנו בעצם חווים פה עכשיו סוג של מתן תורה. זאת אומרת, שימו לב שרבי נחמן עכשיו מספר שמשמיים רוצים לתת לו את התורה. מי קיבל את התורה? משה רבנו. בואו נמשיך ונראה. כן? והוא ידע שקודם אכילת המן היו מטענים שיום שלפניו, הם היו בצום כדי למרק את האכילה שבמאיהם ונתיישב מה לעשות. או לא, אני לא הייתי מטענה אתמול. ולקח בלילה, תשימו לב, זה קצת יצחיק אותי כי זה הזכיר לי את כל ההפרעות אכילה, כן, אבל... ולקח בלילה תערובת משלשלת. ולא היה לו רחמנות על עצמו. מחמת שנחשף מאוד לנעל, זאת אומרת, הוא רוצה לנקות את המאיים שלו מאוכל גשמי, כדי לחכות לאותו מן שמבטיחים לו בחלום שהוא יקבל אותו. ושלשל אותו הרבה מאוד עד שיצא, היציאה נקי כמו שנכנס, ואחר כך התחיל להצטער עוד על דם התמצית שנשאר בו עדיין מן המאכלים, כי המאכלים גם מוטבעים אצלו בדם. אז כי כשמתעניין, נתמרק גם הדם. ונצטער על זה גם כן, וכבר נתייגע מאוד על ידי זה, וגם על ידי ההנמיש, והלך והניח את עצמו ושכב על המיטה. שוב פעם הוא חוזר למיטה, היי אהובה. והיה נים ולא נים, טיר ולא טיר, ובא עוד זקנו ואמר לו, זקנו, אתם זוכרים, זה הבעל שם טוב? אנחנו בשיעור על אכילה, על תאוות אכילה. ברוכה הבאה, כן. אז תשלים את מה שעשינו בהתחלה, באינטרנט. אתה מצטער על דם התמצית, אומר לו הבעל שם טוב, בוא ואני הוליך אותך אל נהר הדינור, ותפתור גם את דם התמצית, והלך עמו. בדרך וראה גם כמה חידושים נפלאים. וכשבא לשם אל נהר הדינור ונכנס לתוכו, היה סובר שלא יישאר ממנו אפילו איבר אחד. ואף על פי כן, טבל שם ויצא בשלום. ניסה רגע הפסקה קצרה.
נהר דינור זה לפני שנכנסים.
נהר דינור, אני רוצה להסביר, על פי הזוהר הקדוש, כן? נשמות אדם אחרי המיטה, טובלים אותו בנהר הדינור, שזה נהר של אש ומים, וזה משהו מאוד גבוה ורוחני, ובזוהר הקדוש מספרים שרשעים נשרפים בנהר הזה, וצדיקים מתהרים ועולים לגן עדן. זאת אומרת, אנחנו ממש עוברים פה עכשיו עם רבי נחמן בחלום, תהליך שהוא מתעד לקבל תורה, והוא עובר תהליך של הזדקחות מאוד מאוד גדול. כן, הוא מכין את עצמו לאכילת המן, הבעל שם טוב מטביל אותו גם בנהר הדינור, שזה בעצם נהר שטובלים בו אחרי המוות. והוא, תשימו לב שהוא בטוח גם שלא יישאר ממנו איבר אחד. תראו את רמת הענבה גם. הרי אתה רבי נחמן, כן? אתה נכדו של הבעל שם טוב. אפילו הוא מגיע כביכול לנהר הדינור וסובר שלא יצא ממנו חי. והוא, אף על פי כן, טבל שם ויצא בשלום. כשיצא משם, עכשיו אנחנו גם לא יודעים איפה אנחנו, אליזה, את מחזיקה ראש, אנחנו בחלום, עדיין בחלום, כן? אנחנו עדיין בחלום. כן, הוא היה נים ולא נים, זאת אומרת שהוא במצב של נמנום בין עירות לבין חלום. זאת אומרת, מה שהוא רואה עכשיו הוא רואה בעקיץ. זה מה שנקרא חלום בעקיץ, כן? כשיצא משם, ראה עולם חדש והקיץ. הוא הקיץ מהחלום בעקיץ, כן? וכמו שהדרך כשחלם לאדם איזה דבר טוב ומעמיק מחשבתו בזה, אז כשהוא מקיץ נדמה לו שיש לו ממש אותו הדבר שחלם. זאת אומרת, הוא אומר פה, זה כמו שאדם, לפעמים יש חלום כזה חזק, ולפעמים יש חלום כזה שאת בטוחה שגם את עתירה. נכון? אתם מכירים את החלומות האלה שאת מתעוררת איתם, והם ממשיכים ללוות אותך? זאת אומרת, החלום עדיין משפיע עליו, כי הוא בעצם בחלום עדיין נמצא במציאות של, של החלום, הרשימו של החלום מאוד חזק אצלו עדיין, כן? וואי, חם לי ברמות קשות. רגע, אני אזוז לפה קצת. המזגן הזה כי נתקו אותו למעלה מהגג. עוד משהו שאת יכולה לדווח. נציגתנו, כן? וכמו כן, כשהקיץ, נראה לו ממש עולם חדש לגמרי. שימו לב מה רבי נחמן מספר לנו, לא יודעת אם אנשים מכירים את זה, שיש איזו מציאות של איזשהו מקום של התעוררות, בדרך כלל אנשים אחרי שהם עוברים פוסט טראומה או טראומה קשה, טראומה מתמשכת של שנים, יש איזשהו שלב שהם עוברים איזושהי החלמה בטראומה, פה זה בעצם עם המקום הזה של הטבילה בנהר, משהו שגם מאוד מומלץ תמיד, אני תמיד ממליצה לאנשים, לכו תטבלו בים. כאילו, יש משהו בים שזה מנקה קליפות, מנקה דיני, מנקה... יש משהו בטבילה הזאת שאתה יוצא מהמים ואתה כאילו רואה עולם חדש. יש פה איזשהו מקום של עלייה רוחנית, של התעוררות רוחנית, ומי שחווה טראומה ונרפא ממנו, החלים ממנו, יצא, פתאום אתה קולט, או מישהו שעבר איזושהי התעוררות רוחנית, אפילו כמו חזרה בתשובה, יש פתאום איזה שלב, פתאום אתה דוינג, פתאום אתה רואה את העולם אחרת. אני זוכרת שאני בתאילנד, באיזה ספר שקראתי, הנבואה השמימית, שפתאום, שהוא מדבר שם על הנושא של, זה ספר בכלל נוצרי שמדבר על השגחה פרטית, אבל אני זוכרת שפתאום נפל לי הסימון, שזה עשה לי רעש מאוד גדול במוח הסימון הזה שנפל, שפתאום התחלתי לשים לב שקוראים לי כל הזמן דברים, אני חושבת על מישהו, הוא מגיע. אני אומרת משהו, זה קורה. אני נזכרת באיזה דבר, אני רואה משהו מולי. זאת אומרת, פתאום אתה מתחיל לראות שמרקם החיים שלך הוא משהו שהוא לא, שום דבר לא קורה סתם. וכשאדם נמצא בערנות לזה, אז אתה ממש כאילו נפתחות לך עיניים ואתה רואה עולם חדש. אתה לא רואה עולם שאנשים רצים, חוזרים, הולכים, אתה פתאום כזה יש לך, אני קוראת לזה אבקת הקסמים שהקדוש ברוך הוא מפזר בעולם, מפזר אחרי זה אבקת קסמים כזאת, ודינג, פתאום יש לך רשימויים כאלה של התעוררות כזאת, שאתה קולה דברים, והוא באמת מרגיש שהוא רואה הקיץ והיה נראה לו עולם חדש לגמרי. וכבר היה שולחן ערוך כראוי, כן? עכשיו הוא במצב של ערות. וכבר היה שולחן ארוך כראוי, והלחם היה מונח על השולחן, והלך ליטול, וברך נטילת ידיים, וניגב את הידיים, ובא אל השולחן, וראה שאין שם לחם כלל, רק שמונח כקופה של אותיות מעורבין שלא כסדר. זאת אומרת, הוא הניח לחם על השולחן, הלך ליטול ידיים, הוא חוזר, הוא רואה עכשיו פתאום איזה מין קופה כזאת עם אותיות לא מסודרות, ואין שם לחם. והצטער שעשה ברכה לבטלה. כן, אתם מכירות את האיסורים האלה של הדוסים. ברכתי, אין לחם, כזה, ואתה רץ בית מחפש את המזונות, הצטער מזה. כי הברכה, ואז, כן, בז קנו אצלו בהקיץ, זאת אומרת, עכשיו הבעל שם טוב בא אליו בהקיץ, במצב של עירות, ואמר לו, אל תצטער. תעשה ברכת המוצי, כי הברכה שייך לזה, וברך ואכל את הלחם, וכל זמן שראה אותיות, אכל. ואפילו את הפירורים שנפלו מן הלחם ליקט גם כן ואכל, כי היה הכל אותיות, עד שאכל את כל הלחם עם הפירורים, ואחר כך פתח את פיו ויצאו אותן האותיות, מסודר בצירופין א' י' א', א' ה' וכו, ל' י' ל' א' וכו, שזה הפסוק, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך וכו, לא יהיה לך אלוהים וכו, עד גמר כל העשר דיברות, היו דיברות. וראה בזה את כל התורה כולה. וכל דור ודור ודורשיו, דור ודור מנהיגה, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. הכל הוא ראה באותו מעמד. אני עוצרת פה רגע, ופותחת סוגריים ואומרת, כאילו זה די ברור למה הוא ביקש שהמעשייה הזאת תהיה סודית. לא גם ככה חולקים על רבי נחמן וכולם רוטפים אותו, גם חסידים, גם ליטאים. והוא עכשיו מספר פה חלום של הקיץ שבעצם הוא עובר חוויה רוחנית שלא היה כמשה עוד. כן, משה רבנו קיבל את התורה ולא היה כמשה עוד נביא. ופה רבי נחמן מתאר התעוררות רוחנית, תהליך של קבלת תורה, עשרת דיברות, הוא בעצם מתאר תהליך ממש של משה רבנו שמקבל את התורה, ואז אני אומרת לעצמי, מן הסתם, לא סתם, הוא ביקש שהמעשייה הזאת תהיה סודית, כי גם ככה, אם הייתה מתפרסמת אז, שהמשיגן רבי הזה, כמו שהיו קוראים לו, משווה את עצמו, אני אסגור סוגרם ויגיד שבאריזל וכדומה מדובר על חמש פעמים שמתגלגלת נשמת משה רבנו בעולם הזה, גם במסורת ברסלב זה דבר שהוא מקובל, וגם באריזל מסופר על זה שנשמת משה רבנו מתגלגלת חמש פעמים בעולם. בפעם הראשונה זה משה רבנו, כן? ובפעם השנייה זה רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך האריזל, אחר כך הבעל שם טוב הקדוש, ואחר כך רבי נחמן מברסלב מעיד על עצמו שהוא מנשמת משה רבנו. שבעצם החידוש בנשמת רבנו זה נשמת הצדיק שיורדת לעולם בעצם ומביאה איזשהו חידוש לעולם. כמו שמשה רבנו הביא את החידוש, כן, ואחר כך יש לנו את רבי שמעון, תורת הסוד, הארי הקדוש, ביאר את כל תורת הסוד, הבעל שם טוב, כל תורת החסידות, זה דברים שמובאים. ובאיזשהו אופן אנחנו מפה ממשיכים להבין, ושאלו אותו התלמידים, אם אותו האיש הוא קרוב לכאן או רחוק? וישיב, אתם רוצים לחקור ולשאול, אם תרצו לשאול, אני אכחיש את עצמי לגמרי. ואחר כך אמר, יש אחד שהוא בית ובית שהוא אחד, כשהוא בכאן וגם כן, וציווה וכו, וזה דבר סתום ולא ברור מה שהוא אומר פה, וציווה לחזור זאת המעשה. ואמר שהמעשה הזאת יהיה נצרך לעת אשר ישנו פה עמנו היום, ועת אשר איננו פה. תראו מה שיהיה לאחר זמן מזו המעשייה. כן? ואז פה הוא ממשיך ומסיים את המעשייה, ואומר שזו מעשייה סודית, שהוא מזהיר לא לספר אותה לאף אחד את המעשייה הזאת. עכשיו זה... אני כשקראתי את המעשייה הזאת, אתם יודעים שאני חסידה של הסרט מטריקס, כן? כי רוני בזמנו, כבר לפני 15 שנה או 20 שנה כבר, זה סרט המטריקס, שזה סרט מדע בדיוני אמריקאי, שבעצם לקחו את זה אחים וורשבסקי, היום הם כבר אחיות וורשבסקי, רחמנה ליצלן, כן? הם עברו כמה, זיהו את עצמם אחרת, ובתוך המקום הזה של הסרט מטריקס, הם לקחו את כל הנושא של בריאת העולם והקבלה, וזה סרט מדע בדיוני, שהוא סרט אקשן מטורף, אבל אחד הדברים החזקים בסרט, ורוני דרך אגב לקח את הסרט הזה ופירש אותו כבר לפני 18 שנה, לסדרה של המטריקס על פי הקבלה, יש את זה באתר שנקרא אמת מטריקס, מי שרוצה לראות את זה שם, והוא עד היום רץ עם השיעורים האלה באוניברסיטאות לסטודנטים וכדומה, סדרה מרתקת, אבל אחד הדברים הכי יפים שאהבתי שם בסרט, זה ההבנה, הרי אתם יודעים שהעולם נברא במאמרות, כן? זאת אומרת, כל מה שנמצא בעולם, כל החומר שבעולם, הכל מורכב בעצם מאותיות. זאת אומרת, אותיות האלף בית, אם היום אנחנו כבר מדברים ומבינים על כל הנושא של DNA, וכל הנושא של פרוטונים, מיוטונים, כל ה... אני לא טובה בהסברים המדהים על רוני ספץ בדבר הזה, היום אנחנו מבינים שכל החומר בנוי מאותו דבר, כן? מאותו אטום, או אותה מולקולה, לא יודעת איך לקרוא לזה, כן? ובעצם זה היום המדע הכי מתקיים, הכי מתקדם, מסתדר אחד לאחד עם כל הנושא הזה שהעולם נברא מאותיות, ומי שמתעסק במחשבים וכותב תוכנות מחשב, אז יודע שאתה יוצר מציאות, כן, מסוימת, ואתה בונה אותה עם אותיות של מחשב. אז בסרט של המטריקס, שהכל שם הולך על עניין של מציאות וירטואלית, ויש שם, מי שלא מכיר את הסרט, זה סרט אקשן על מדע בדיוני, שהמחשבים השתלטו על בני האדם ושוו את התודעה האנושית, ובעצם המחשבים, התודעה של המחשבים הפכה להיות המחשבים שולטים בעולם, סרט מרתק, יש לזה גם חלק 2, 3 וזה, אני ממליצה לכם לראות את הסרט המצונזר אצל רוני באתר. ומה שיפה שם זה שגיבור הסיפור קוראים לו ניו, כן? שזה כאילו הוא המשיח. הוא המשיח שם, והחללית של ספינת החלל שאמורה להציל את העולם דרך אגב נקראת ציון. זאת אומרת, יש שם הרבה מוטיבים יהודים בצורה קשה, עד כדי כך שבארצות האסלאם לא הרשו להקרין את הסרט הזה. ודרך אגב, האחים ורשבסקי הם יהודים, והם למדו קבלה אצל ברג בניו יורק, משם כל הידיעות שלהם על הנושא. ובסרט יש שם איזושהי סיטואציה שני עוצר את העולם, עושה דברים, ואז פתאום רואים מלא מלא אותיות רצות, ופתאום רואים איך המציאות הופכת להיות מציאות של אותיות. ואני מסתכלת על החלום הזה של רבי נחמן, כן, שהוא מסופר פה מלפני 250 שנה, שהוא מתאר מציאות שהוא רואה חומר, ופתאום הוא רואה את החומר לא כחומר, זאת אומרת, הוא עולה לרמה רוחנית כזאת, שהוא רואה את החומר בדרגה רוחנית גבוהה יותר, שהחומר הופך להיות משהו רוחני לגמרי, ופתאום הוא מבין שהמאכל מורכב, הלחם מורכב מאותיות, שאותיות האלה זה הכל מאמרים מהבל פיו של מי שאמר והיה העולם. זאת אומרת, ההבנה היא פתאום כשאני מגיע לכל נושא של תיקון האכילה, זה מקום שאני מבין שהאכילה היא דבר מאוד 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 גבוה, כי אני בעצם מכניס לגוף שלי אותיות של קדושה. ועכשיו השאלה, מה אני עושה עם כל הדבר הזה? זאת אומרת, אני פתאום באה ומבינה, שלאכול זה לא דבר של מה בכך, זה לא תקח, תחטוף אוכל, תאכל, תלך, תשב, תאכל בעמידה, תעמוד, תאכל פלאפל ברחוב. יש פה משהו הרבה יותר מורכב, יש פה עניין רוחני מאוד מאוד גבוה. ואני רוצה להקריא מהרב שגר את הנושא הזה של אכילה. והוא מתייחס פה לתורה נ"ז בליקוטי מוהר"ן. קצת כבד השיעור הזה היום, אבל זה מרתק בעיניי. הוא מלמד פה את תורה נ"ז בליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, ואני מדלגת על כל התורה. אני מגיעה למקום, הוא מדבר בתורה על נושא של אמונה, כמה אמונה חשובה, ועל חסד ודין, והוא מדבר על בחינת האבות הקדושים, והוא מגיע בקטע של אכילת השבת, והוא מספר מה זה אכילת שבת, כן? והוא בא ואומר דבר כזה. עונג שבת, ועל ידי האורות האלה, רגע, ניקח את זה עוד קצת אחורה, בסדר. וכשנתקן הידיים, הוא מדבר על תיקון הנדר, על ידי זה מתנוצצים באורות האבות, כי נדר זה בחינת אור יעקב, וידיים הם אברהם ויצחק, שהם ימין ושמאל, אמרתי לכם, זה הרבה קבלה, זוהר וקבלה, וזה בחינות נגד אבותם עשה פלא, היינו שעל ידי פלא הנ"ל מתנוצצים באור האבות. אתם זוכרים שכל השאיפה של רבי נחמן, בעצם שהגענו לתיקון האכילה, הייתה במקום שהוא רוצה להגיע לדרגה רוחנית, שהוא רוצה לראות את אור האבות הקדושים. אז הוא מסביר ככה, ועל ידי האורות האלו, עולה ומתענג בעונג שבת בבחינות, אז תתענג וכו, וירכבתיך על במתי ארץ, והחלתיך נחלת יעקב אביך. כן, זה חלק מהקידוש בשבת. במתי הארץ הם אברהם ויצחק שהם הידיים, שהם זרועות העולם, והחלתיך נחלת יעקב, וזה בחינות הנדר, ועל ידי האבות עם האמונה הנ"ל, זוכה לעונג שבת. ובואו נראה מה הוא אומר. ועונג שבת הזה, זאת אומרת, הדבר הגבוה הזה של, של, של חסד ודין וצירוף של אוהבות הקדושים, איפה כל זה מתבטא? עונג השבת הזה זה בחינות של אכילה בקדושה. כי אכילת ימי החול נהנה ממנה גם כן הסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא זה הצד האחר, כן? יש את הצד הקדושה והצד האחר של הטומאה. אבל מאכילת שבת, אומר רבי נחמן, אין חלק לסיטרא אחרא כלל וכלל. וזה שציווה אותנו על אכילת שבת, כמו שכתוב, איכלו היום כי שבת היום לאדוני. כי אכילת שבת נעשה קדושה ולוקות גמור בלא תערובת סיגים כלל, ויכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית. היינו להפיל אויביו לפניו בזכות עונג שבת כמו שפועל בצום. פה הוא מדבר על הנושא של כמה זה גבוה אכילה, אבל אני רוצה להמשיך את מה שמסביר פה הרב שגר. כי אנחנו צריכים להבין את הנושא הזה של אכילה, כן? כי אכילה זה לא תאווה כמו שאר התאוות. אתה יכול לבוא ולהגיד, לא יודעת מה, מתנזרים מהתאווה הידועה, מתנזרים מממון. אוכל, אתה לא יכול להתנזר מאוכל. אוכל, אתה חי מאוכל. זאת אומרת, אוכל זה צורך קיומי, זה הישרדותי. אז שם יש בדיוק את המקום הזה שכאילו נותנים לך עכשיו ניסיון של אכילה, מה אתה עושה עם הדבר הזה? איך אתה מגיע בעצם למקום של האיזון הזה, שאנחנו לא נגיע למקום שרבי נחמן סיפר על עצמו בהתחלה, שהייתה לו בעיית אכילה קשה, שהוא היה אוכל ללא הפסקה, שהוא היה אוכל הרבה מדי, ושהייתה לו תאוות אכילה, הוא מעיד על עצמו רבי נחמן. הוא עשה פה פשוט קבוצת שיתוף של OA, וסיפר לתלמידים שלו שהייתה לו בעיית אכילה, כן? איך מגיעים לאיזון הזה? איך אנחנו מגיעים לאיזון הזה באכילה? כי למשל בנושא של מיניות, למדנו את זה פעם שעברה, למדנו את זה בצורה, פעם שעברה שלמדנו על הנושא של מיניות, זה עדיין מסומן אצלי, שדיברנו על זה, שכל הנושא של המיניות של האדם, זה גם כן משהו שמשולב, שאתה צריך להבין שהשאיפה במיניות, היא המקום הזה של הרצון להגיע לאחדות. והוא דיבר על זה ביחס למיניות, שמיניות היא חלק מזוגיות תקינה, ואין זה נכון לראות בה כשבמצבה מתוקן רק ניחוס הזולת, כן? אבל יחד עם זאת לא ניתן לבסס יחסים רק סביב מיניות בלי שיתפתח במקביל קשר נפשי משמעותי בין בני הזוג וללא רגשות של אהבה וחיבור. זאת אומרת, הוא בא ואומר שאי אפשר להישאר במיניות רק על הרובד הפיזי של עיקרון העונג. כי אתה חייב להביא לשם את הרובד הרוחני של החיבור, כי אם אתה נמצא רק על עיקרון העונג, שזה המקום של לקבל לעצמי, אז זה מקום שזה רק האגו, האגו שלי, הרצון לקבל לעצמי, הוא זה שיוצר בעצם את הקשר עם האדם שעומד מולי, ואז אני בעצם מנחס את הזולת עבורי. אני משתמש בזולת להנאתי. אין שם מקום של ברית, אין שם מקום של נאמנות, אין שם מקום של רוחניות, של אהבה, שזה הרבדים שצריך לבנות אותם. זאת אומרת, בית יהודי נבנה עם מיניות ואהבה וברית ונאמנות. אתה בונה את כל הרבדים האלה כאחרת, המקום של תאוות המיניות זה המקום שזה נופל לתאווה, שזה הופך להיות רק למקום של עונג, שאתה בעצם משתמש בזולת להנאתך. אתה לא נותן שם מעצמך, אין שם נתינה, אין שם בנייה, אין שם קשר רוחני. זאת אומרת, באיזושהי הקבלה, אני עוברת מהדבר הזה שהרב שגר מדבר על עקרון המיניות לעקרון של נושא של אכילה. באיזשהו אופן, גם בנושא של אכילה, אם אני עכשיו לוקחת את האוכל ומשתמשת באוכל רק על עקרון העונג, כי אוכל נורא טעים, נורא כיף לאכול, כן? בכלל, אתם יודעים שסוכר, יש בו מרכיבים, אנשים שמתמכרים לאוכל מתוק, קראתי את זה היום בוויקיפדיה, יש בסוכר רכיבים שנקראים אופיאדים, שזה רכיבים שיש אותם באירואין ובאופיום, אופיאדים. זאת אומרת, אדם שמתמכר למתוקים, הוא ממש צריך לעבור תהליך של גמילה כמעט כמו סמים. עכשיו, למה אנחנו בעצם מחפשים את העונג הזה? וזה לימדנו את זה בשיעור שדיברנו על מיניות, ונסביר את זה גם פה עכשיו. בעצם מה שקורה זה שכשאנחנו ירדנו מעולם האחדות לעולם הפירוד, אנחנו מרגישים פה חיסרון. ויש בנו געגוע מאוד עמוק לתחושת ההתמלאות הזאת של העונג הזה, האינסופי, שהיינו בו באחדות. וזה בעצם העונג שאנחנו מחפשים אותו ורצים אחריו. עכשיו, היות ואנחנו לא מבינים את המקום הזה שהעונג האמיתי זה בעצם ההתחברות הרוחנית, שמקור העונג האמיתי זה ההתחברות עם מי שמע והיה העולם, והגעגוע הזה הוא געגוע שהוא תמיד נשאר, כי זה חיסרון שהוא לא יכול להתמלא עד הסוף אף פעם, אלא רק לאחר שמה שנקרא אנחנו נפטרים מן העולם, נפטרים מן הגוף, אז אנחנו מגיעים חזרה לשורש הנשמות ולעונג, לאחדות המלאה. לכן אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שכל הזמן האנושות מסתובבת עם איזשהו בור של חיסרון, איזשהו צורך להתמלא באיזשהו עונג, ואנחנו מתחילים לרוץ על העולם, חפשים מה ימלא אותי. שופינג, אוכל, מיניות, מסכים, כבוד, אגו, ממון, כן? לכו תראו כמה קבוצות יש של התמכרויות, או במעשה מבעל תפילה של רבי נחמן מברסלב, שזה מטורף לראות את זה. במעשה מבעל תפילה, הוא מדבר על כל כתות המחורים שקיימים בעולם, והוא עובר שם אחד אחד, הוא לא פספס אף אחד, אפילו את הפורנו הוא הכניס שם. במעשה מבעל תפילה לפני 250 שנה. הוא מדבר על כל הכתות שנפתחו, שכל כת כזאת החליטה מי האלוהים שלה. חלק החליטו שאלוהים זה האוכל, חלק החליטו שאלוהים זה המיניות, חלק החליטו שהאלוהים זה השרירים וספורט. התמכרויות אחד לאחד. כשבעצם כל הבסיס שלו יושבת ההתמכרות, זה תחושת הרקנות שהיא בלתי נסבלת מבחינתנו. התחושת הבדידות, הרקנות, החוסר, הפירוד הזה שאנחנו מרגישים בעולם הזה. עכשיו, מה שמסביר פה רבי נחמן, מסביר פה זה הרב שגר מאוד יפה את מה שרבי נחמן מסביר, שבעצם, וזה משהו שדרך אגב, אחד הסיבות שהכנסנו את הצעדים פה למרכז שלנו, זה היה התדהמה שלנו לראות שאנשים שהגיעו למקומות הכי נמוכים בעולם, מכורים שהם המציאו את שיטת הצעדים, ואחר כך זה התפתח מסמים, מאלכוהול, לסמים, לאוכל, למסכים, למערכות יחסים בין אנשים הרסניות וכדומה, תלות יתר באנשים. יש אנשים שהחברה והבן הזוג או האהבה, זה הופך להיות האלוהים האחרים שלהם, כן? זאת אומרת, זה ממש הכתות האלה, שהחליטו מי האלוהים שלי, האוכל זה האלוהים שלי, זה האלוהים שלי, זה האלוהים שלי. ומדהים היה לראות את זה, שהמחורים האלה שהגיעו לתחתית העולם, שהם איבדו הכל, כן, הם היו על סף מוות, מה הם גילו שהדבר היחידי שמילא להם את החיסרון לזה במקום החומר שהרס אותם בסופו של דבר? כי מנגנון העונג החומרי בעצם הוביל למצב שככל ש... מה שנקרא מרעיבוס, מסביעו רבע, מסביעו רעב, ומרעיבו שבע, כן? שזה בדיוק האפקט הזה שאני לוקח מהחומר, והחומר ממלא, ממלא, עד בסוף שהוא מביא אותי למקום של התרוקנות מוחלטת, של בור הרבה יותר, בור שחור הרבה יותר גדול, כמו אכילה, מישהי מכירה שמיישרת את ההוגה, ובסוף היא לא יכולה לסבול את עצמה, כן? רק מיישרת, כן? לא יכולה לעצור שם. אבל בתוך המקום הזה, ההבנה שלהם הייתה, שהדבר היחידי שממלא את הבור השחור, זה קשר עם אלוהים. כל תוכנית הצעדים מתבססת בסופו של דבר על זה, שאתה הופך אתה זז הצידה ממרכז העולם, אתה מבין שאתה תפסת נפח יותר מדי גדול בעולם, שהפכת להיות מרכז העולם, שכולם הפכו להיות, נכנסת את העולם כולו, כולם הפכו להיות נכסים שלך, לשרת את האגו שלך, את הרצונות שלך, את התאוות שלך, כן? ובתוכנית הצעדים, אדם שמגיע למקום של חוסר עוני, מחליט לוותר על האגו ועל עצמו, זז הצידה, ואת מי הוא שם במרכז העולם? את אלוהים. והבנה שרק עבודה רוחנית וקשר רוחני, זה מה שיכול למלא אותי. הסירו חרף שגר אומר את זה יפה, הוא אומר את זה פה, כדי להבין בצורה עמוקה יותר את הבעיה שבאכילה, נחזור לחטא אדם הראשון, שבו נפגמה בין השאר האכילה. בעצם אם אנחנו נזכרים בזה, חטא אדם הראשון הוא בפגם האכילה. הם אכלו ממשהו שאסור להם היה לאכול, הם אכלו מעץ הדעת. שמה הייתה שם הבעיה? מה הם היו צריכים לעשות? הרי אדם נברא ביום שישי בצהריים, חווה נבראה אחריו, עוד רגע היה נכנס שבת, ובשבת היו מרשים להם לאכול מעץ הדעת. אז הייתה אכילה מותרת. כן? כל נפילת העולמות, ולא משנה שיש לזה הרבה הסברים, שהם לקחו את זה בבחירה כדי לבוא מתוך המקום של הניסיון, ולא מתוך המקום של מתנת חינם, שזה הרבה עניינים על הזה. אבל בואו נראה איך הרב שגר מסביר את זה. המקובלים תיארו את החטא של האכילה כפגם המלכות. וניתן להסביר זאת כהתגברות הצד התוקפני של האדם, הצד של הרצון לכבוש, מה שדיברנו מקודם, הצד הזה, שאני מרכז העולם, ואני מנחס אתכם, אני משתמש בכל מה שבסביבי, אני משתמש. אני מרכז העולם, אני האלוקות, ואני משתמשת בכל מה שיש בסביבי, באוכל, באנשים, בכל מה שאני צריכה, כן? וניתן להסביר זאת כהתגברות הצד התוקפני של האדם, הצד של הרצון לכבוש, וחסידים הסבירו את חטא עץ הדעת בכך שהאדם מסרב להתבטל לאלוקים. בכך הוא שונה מכל שאר הנבראים, בעלי החיים והמלאכים, שכל אחד מהם פועל כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אצל האדם לעומת זאת ישנה תנועה של אנא אמלוך, קיומו של אגו. והניתוק מן הקדוש ברוך הוא יוצר תודעה של חיסרון, ובמקביל רצון להשלים אותו. אם חסר לי משהו, אני רוצה להשלים אותו. איך אני משלים אותו? באמצעות ניחוס של דברים חיצוניים. ניחוס זה הופך את מלכות האדם לתוקפנית, כן? ואז תחושת החיסרון, אני מדלג את זה, תחושת החיסרון שאותנו מנסים לשווא למלא באמצעות ניחוס דברים חומריים לתוכנו, והרצון הזה להשתלט על האוכל ולהטמיע אותו בתוכנו, גם זה חלק מהתוקפנות והיצריות שבנו שהיא זוהמת הנחש. בימות החול, מסביר רבי נחמן, ניתן לתקן את האכילה בדרכים שונות. הבאתי לכם פה מהספר ליקוטי עצות, כן? שהוא מסביר על איך צריך לאכול. הוא אומר, על ידי אכילה בחשרות קרוי. זאת אומרת, יש פה מקום שהוא אומר מאוד יפה, ואני מזדרזת, כנקודת שיש לי 10 דקות אחרונות של השיעור. יש מקום מאוד יפה שרבי נחמן מסביר שני דברים. שצריך לדעת, צריך לאכול שיהיה לי כוח לעשות דברים טובים בעולם, כן? אני קצת מחלנת אותו פה, הוא אומר ללמוד תורה, אז אני כזה קצת עושה לעשות דברים טובים בעולם, כן? לאכול שיהיה לי כוח לחסד וללמוד תורה. ודבר שני אומר, צריך ללמוד גם, ללמוד דעת של תורה, כדי לדעת כיצד לאכול. זאת אומרת, אני צריך לדעת, אני צריך לאכול כשיהיה לי כוח לשרוד וללמוד, דעת נכונה, ואני צריך דעת נכונה כדי ללמוד איך לאכול. זאת אומרת, בא רבי נחמן ומסביר שהאכילה, יש לו איזה סיפור בשבועות, שהוא לומד תורה בשבועות, והתלמידים שלו מביאים לו אוכל, ואז הוא אוכל משהו, ואז הוא ממשיך ללמוד, והם עוד פעם מביאים לו, ועוד פעם הוא אוכל, ועוד פעם הוא ממשיך ללמוד, ועוד פעם הוא מברך, ועוד פעם הוא... ואז הוא אומר להם, מה אתם רוצים ממני? אני רוצה להיות אדם פשוט שאוכל כדי שיהיה לי כוח ללמוד. ואתם כל שניהם מביאים לי לאכול, כדי שכאילו אני יהיה יותר מאדם פשוט, שכאילו אני אלמד, כדי שאני יבין איך אוכלים. זאת אומרת, הוא חוזר שוב פעם על ההבנה הזאת של לקבל דעת נכונה, דעת של תורה, היא במקום הזה שצריך את ההבנה הזאת של איך אוכלים בכלל, שזה חתיכת סיפור, זה חתיכת עבודה רוחנית האכילה. אז תראו מה הוא אומר פה, אני עוברת על זה ככה בכלילות, על ידי אכילה בכשרות, מאוד, מאוד צריך להקפיד על כשרות של מאכלים, מי שמבין בנושא של כשרויות, נושא של שחיטה כשרה למשל, למשל, אם אנחנו יודעים על ההודים, כן? אני זוכרת שהגעתי להודו ונדהמתי מכל העניין הזה, ממה הם מתנזרים, הם מתנזרים מאישה, כן? הנזירים שם כדי להיות רוחניים, מתנזרים מאישה, מתנזרים מיין ומתנזרים מבשר, שזה מדהים לראות, כי שבועיים אחרי שחזרנו מאוד, הוא כבר התחלנו לחזור בתשובה באיזה הערה פתאומית שכזאת, ואז פתאום קלטתי ששחיטה, שהם זיהו נכון, שבאמת אכילת בשר בהמה לא בשחיטה כשרה, הורידה אותם רוחנית, לכן הם נמנעים ממנה, כן? להיות עם אישה שהיא נידה, שנושא של דם של נידה, זה נושא של מוות וחיים, יש פה הרבה נושאים שבקבלה, דברים שלא מתחברים ביחד, כמו שצמר ופשתים לא מתחברים ביחד, אז גם חיים ומוות לא מתחברים ביחד, אז דם וזרע לבן לא מתחברים ביחד, כן? זרע של הגבר זה חיות, ודם נידה זה מוות, אז מוות וחיים גם לא מתחברים ביחד. זאת אומרת, יש בזה המון סודות רוחניים גבוהים, של למה, ובתוך המקום הזה ההבנה הייתה שהם רסמי קלטו שזה מוריד אותם רוחנית, לכן הנזירים לא אוכלים את זה, אבל איזה כיף להיות יהודי. התחלתי לאכול סטייקים, הייתי צמחונית עד שחזרתי בתשובה. על ידי אכילה בכשרות כראוי, כן? שאוכל במתינות, ואינו אוכל בדרך של על עתה, כן, לא לבלוס, על איתני, כמו עשיו הרשע. הוא אומר שעל ידי זה מתקן השכל ונכנע כסילות, אבל כשאוכל כזולל וסובל, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל. הוא בא ומספר גם שמי שמשוקע בתאוות אכילה, בידוע שהוא רחוק מהאמת ודינים שורים עליו, וגם בא עליו דלות, והוא גם יבוא לידי ביזיונות ובושות, ומישהו משבר את תאוות האכילה, הקדוש ברוך הוא עושה לידו מופתים. למה מופתים? כי זה תאווה שהיא לא פשוט לשבר אותה, כן? ושוב פעם הסברנו ואמרנו, לא שוברים את התאווה, אלא מתחילים לעשות סוג של עבודה רוחנית שמבינים מה יש בתוך המזון. כי כמו שרבי נחמן אמר, אם אתה רעב, תאכל, כן? אל תנסה לעשות צומות וכאלה, אל תחשב תלך גבוה ממך, אתה רעב תאכל, אבל אל תתעסק עם האוכל יותר מדי, אל תהפוך את האוכל לעיקר, אלא תבין שהוא תכלית. ותראו איזה דבר יפה שהוא אומר, הוא אומר בתורה ממזיין, ואכלתם אכול בסבוע וגללתם את שם השם אלוקיכם, כי מי שיצא מתאוות אכילה יכול להיות איש מופת, ומי שהוא משוקע בתאוות אכילה, זה דבר קשה להגיד קצת, סימן שהוא שקרן. וכן אפילו איש צדיק שכבר יצא מהתאווה ונפל ממדרגתו ונפל לתאוות אכילה, סימן שיצא שקר מפיו. וכן זה מורה גם כן שיש דין עליו למעלה, וגם הוא סימן לעניות. ואני שאלתי את עצמי, כי זה לא כל כך היה נעים לבוא ולהגיד את זה, מה, אז מישהו... אז הוא... ואז הבנתי את המהות של מה זה הוא שקרן, מהמקום של אנה אמלוך. כי כשאני מבין, אני מבינה, שאני חיה בעולם הזה, ואני לא אנה אמלוך, אני לא האלוקות, ואני לא מרכז העולם, ואני מבינה שיש פה תכלית, ויש פה דרך, ויש פה סדר לדברים, ויש מהות לכל דבר, ואני מבינה שהעבודה הרוחנית שלי דרך אוכל, זה לעלות ניצוצות דרך האוכל. אם יש זמן, אני אקריא לכם עכשיו גם על הנושא של העלת ניצוצות דרך האוכל, כדי שנבין עד כמה זה גבוה. אז כשאני מבין שבעצם באתי לתפקיד פה בעולם, אם אני אבין שאני באתי לתפקיד בעולם, והתפקיד שלי זה להעלות ניצוצות של קדושה מאוכל, להעלות את האותיות האלה, כשאני מברכת על האוכל, אני קודם כל מכריזה של מי האוכל, אני לא גונבת את האוכל, כן? אז כל הנושא של שקר, בעצם מסתובב עם המקום הזה, שאם אני חוטפת את האוכל, ואוכלת יותר ממה שאני צריכה לאכול, אני כאילו משקרת פה למישהו. אני משחקת אותה שאני פה העניין, ואני לא העניין. יש לי פה משימה, אני צריכה להעלות ניצוצות, דרך אגב, הוא מספר במקום אחר ואומר שכשאתה אוכל אוכל, הרי כל דבר צריך חיות. כל דומם צריך חיות. אז הוא מסביר שאדם אוכל אוכל, הוא מקבל את החיות שלו מאותו אדם שאכל אותו. כשאדם אוכל בברכה, מברך, הוא מלא את הניצוצות של האותיות, כן, הקדושות, הוא מלא את הניצוצות של הקדושה מתוך האוכל, הוא אוכל את זה במברר את האוכל, בורר את האוכל, לא תולעים, לא זה, הכל בקשרות, הכל בברכה וכדומה, הוא אוכל את האוכל. אז אני נותנת מהחיות שלי לאוכל הזה, האוכל מחיה אותי ואני מחיה אותו, זאת אומרת זה איזשהו סימביוזה בין שנינו. הוא מסביר שכשמישהו אוכל אוכל יותר מדי, גם הרמב״ם מסביר את זה, אז האוכל המיותר שאני אוכל, אין לו מה שיחיה אותו. אז מה הוא מתחיל לקחת? את החיות שלי. ואז הוא מתחיל לשתות את האנרגיה של האדם, לכן אדם שאוכל יותר מדי מרגיש כבדות, עצלות, עצבות, אפילו עצבות, כי הוא מסביר את זה שהוא פשוט לוקח לו את כל החיות, את כל השמחה ואת כל הדבר. ונסיים בזה, מליקוטי ההלכות, הנושא של האכילה, של רבי נתן, שהוא כתב, ציטט וכתב דברים מרבנו. כל הדברים שאדם אוכל ומתענג ונהנה מהם, בכולם יש בחינת אהבות הנפולים, וצריך להעלותם ולקשרם לאהבה שבקדושה, בבחינת אהבה בתענוגים. וכל זה נעשה על ידי שמקשרים את הלב אל הנקודה של בחינת צדיק, וזה בחינת כל הברכות שמברכים על הנהנים. זאת אומרת, הוא בא וממשיך פה, ולכן הלחם למשל, צריכים ביותר לברר את הלחם מאהבות הנפולים ששורים על הלב, שזה חרפת רעה וכדומה, אני מדלגת כי אין לנו הרבה זמן, אבל צריך להבין שבכל דבר שבעולם ובכל המאכלים יש נפשות מגולגלים, ועיקר תיקון ועליית הנפשות הוא על ידי אוויר עד ארץ ישראל, שבחינת הבל שאין בו חטא, ועל ידי הברכה שמברכים על כל דבר. בקיצר, יש פה, מי שתרצה אחר כך, המאכל מחיה את האדם, ועיקר החיות בוודאי אינו נמשך מן הלחם בעצמו, כי מחיות האלוקות שהוא חיות התורה, ומי לא מכיר את המשפט הידוע, כן, וינחה ויריבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך, שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם. זאת אומרת, ההבנה שלנו, אני מסכמת את הכל וסוגרת את זה, כי אין לנו עוד זמן לצטט לכם פה על נשמות מגולגלות ושלא תיבעלו לשתות ולאכול. כן, אבל כל העניין הוא בעצם הבנה, כשאני מגיעה לנושא של אכילה, או כשאני מתמודדת עם תאוות אכילה, אני צריכה להבין שבעצם הסיבה שיש לי תאוות אכילה, זה שאני משתוקקת ומתגעגעת לחיבור, לנוכחות, לאחדות, לאהבה, לעונג אמיתי. העונג אמיתי לא יגיע מהאוכל, כן? הוא יגיע מהאוכל רק אם אני אוכל אותו בקדושה, בתארה, למשל התענגות על מאכלי שבת, מאוד מאוד מספרים פה שכל עניין האכילה בימי החול נמשכת מאכילת השבת. אני סתם אומרת לכם בכיף, אני לשבת מבשלת המון דברים שאפילו לא אוכלים אותם, וזה נשאר לי יום ראשון ושני, כי כאילו אני בכוונה אוהבת את הרעיון הזה שבישלתי לשבת, לאוכל לשתם אחר. אבל העניין הזה של ההבנה שכשאני באה עוד רגע להסתר על האוכל, להרגיש רגע מה אני מרגישה, אני מרגישה רקנות, אני מרגישה בדידות, אני מרגישה חיסרון. אני צריכה לחפש עכשיו משהו רוחני לעשות. רוחני זה שיחה עם חבר, כן? נקודת החבר שרבי נחמן מדבר עליה. רוחני זה לדבר איתו. רוחני זה להגיד דבר תורה. רוחני זה לעשות חסד. רוחני זה לחייך לבן אדם. רוחני זה לעזור לאנשים. רוחני זה לעשות, לתת מילה טובה למישהו. במקום להסתער על ההוגה, תסתערי על איזה חברה שצריכה עזרה ממך, כן? אבל להבין שההתמודדות עם תאוות האכילה היא הבנת מקור החיסרון, והבנה שהשלמת החיסרון הוא עונג רוחני גבוה. ואנחנו פה במשימה. בסדר? שנזכה. איזה בעיה? של האוגה? יש בעיות אחרות. ושוב אני מגדירה מה שהוא אומר, בעיות אכילה, תראי, אני רזה. כן? אין לי... אבל יש לי התעסקות עם אוכל, אני גם רגישה לאוכל, זה, זה, זה. אבל כשהוא מספר מה זה תאוות אכילה, הוא בא ואומר, גם את תתעסק עם האוכל יותר מדי. את חושבת שאני לא, אנחנו נשב במסעדה ויגישו משהו לא טעים, אני לא אוכלת. אני לא אוכלת. זה מוגדר תאוות אכילה, מסתבר. אני לא ידעתי את זה. כאילו אם משהו, אני, אם משהו לא טעים לי, אני לא אוכלת. ואני כזה, אני חסר מלח, חסר זה. תראי, לאט לאט אני אגיע לשם, רוני, למשל, מה שתגישי לו, אני אומרת לו, אני בזבוז גסטרונומי. אני, זה שאני מבשלת כזה טעים, זה פער שלי, כי הוא יכול לאכול הכל. לא אכפת לו. זה, זה, הכל, הכל סבבה. הכל סבבה, כאילו. יש, אז, אז עצם ההתעסקות עם האוכל, או אנשים שכאילו יותר מדי על ה... על, על זה, וגם הבריאות, כן, גם אלה שבעובר עם הבריאות עם האוכל. בסוף, בסוף לא על הלחם לבדו יחיה אדם, הבריאות האמיתית זה, זה, זה דבר השם שנמצא במאכל שאתה אוכל. זה איך אתה אוכל את זה. אתה אוכל את זה בעצבים, אתה אוכל את זה בשמחה, אתה אוכל את זה בנחת. לכן מאוד חשוב באכילה, לשבת ברגיעות, לא להתעסק בדברים אחרים, להבין שאני עושה עכשיו עבודת ברורים, לברך, לאכול בנחת, לתת לעצמי, לא לחטוף, לא לשבת אל הסעודה. רבי נחמן מתאר את זה ואומר, תשב כשאתה לבד אפילו בבית, כאילו יושב אדם מכובד לידך ואוכל איתך. קחי שקית ומזלג, זה ככה, כמו שצריך. כן, גם הרמב"ם מדבר על זה. ללעוס במתינות, לא לאכול יותר ממה שצריך, מאוד להקפיד על הדברים, לא לאכול אוכל מזיק גם. טוב, גם את יודעת, הנושא של אכילה במסעדות, כשאני קלטתי את זה, הבנתי כמה זה חשוב. כשאני מבשלת אוכל לילדים שלי, מה מושקע בתוך האוכל? האהבה שלי, איזה אנרגיה, כן? עכשיו, האוכל הזה הופך להיות אדם שזורם בגוף של אנשים שאני אוהבת. תחשבי, אם זורם בי אדם שאימא בשלה לי, או אחמד שירבב את החומוס, כן? בואו נראה את ההבדלים.